שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף זין, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. לפני שנתחיל את הסוגיה הבאה, נעשה הקדמה קצרה. אחים שיורשים נחלה, לפני שהם יורשים, אנחנו מגדירים אותם כשותפים, למרות שגם כאן יש חקירה איך להתייחס אליהם בדיוק, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. הנושא שלנו היום זה אחרי שהם חלקו ביניהם את הקרקע שהם קיבלו בירושה. איך אנחנו מתייחסים אליהם? אפשרות אחת זה לומר שהם יורשים, אפשרות שנייה לומר זה שהם לקוחות. מה הכוונה? אפשרות אחת לומר זה שאחרי שהם חלקו ביניהם, אז מתברר למפרע על ידי משהו שנקרא ברירה, שבעצם מה שכל אחד קיבל, הוא כביכול ירש את זה ישירות מאבא שלו. כלומר, לא עבר שלב שבו הם היו שותפים ואז הם לקחו אחד מהשני, אלא כל אחד ירש ישירות את החצי שהוא קיבל. זה האפשרות של יורשים. האפשרות השנייה זה שהם לקוחות. כלומר, הם קיבלו ביחד, הם היו שותפים, ועכשיו הם כמו כל שני שותפים שחולקים קרקע שהם שותפים בה. כל אחד מוכר לשני חצי משלו, וככה בסוף לכל אחד יש חצי. ואז הם לקוחות כי הם קנו אחד מהשני, ולא שהם ירשו את זה ישירות מאבא. הערה אחרונה, כשאנחנו אומרים שהם לקוחות, אז הם כמו לקוחות שקנו בלי אחריות. כלומר, כשאדם קונה קרקע סתם, אז בדרך כלל הוא קונה את זה עם אחריות, גם אם לא כתבו את זה, שזה אומר שאם פתאום יבוא מלווה של המוכר ויקח לו את הקרקע כי אתה משועבדת לחוב שלו, אז המוכר יצטרך לפצות אותו. אבל כאן זה לא ככה, כי כאן לא רק אח אחד קונה מהשני, אלא שניהם קונים אחד מהשני. אז בהסכם הזה שניהם מעדיפים שלשניהם לא יהיה אחריות אחד על השני, כי כיוון שאחד לא רוצה להיות אחראי על השני, אז הוא מסכים שגם השני לא יהיה אחראי עליו, וגם הפוך, ולכן זה כמו מחירה בלי אחריות. בכל אופן שתי אפשרויות הם, או שהם יורשים, או שהם לקוחות, ועכשיו נתחיל את הסוגיה. אנחנו באמצע שני דיונים מאוד דומים, של שני אחים שירשו קרקע ומחלקו אותה ביניהם על ידי הגרלה, ואז פתאום קורה משהו שמצריך אותם לכאורה לפתוח את העסק מחדש. ובשני המקרים נראה מחלוקת זהה של רב ושמואל. אז בדף הקודם ראינו מקרה ראשון שהם חילקו קרקע ביניהם, ואז פתאום צץ אח שלישי מחול ואומר שגם הוא אח שלהם וגם לא מגיע. והוא מוכיח את זה, והשאלה היא עכשיו מה עושים. אז שם הרב אמר שעושים הכל מחדש. כאילו לא הייתה חלוקה, עושים הגרלה חדשה עם האח השלישי. לעומת זאת שמואל אמר שלא. ברגע שחילקו, מה שהיה היה, ועכשיו כל אח ייתן שליש משלו לאותו אח שלישי. אז שוב, רב אומר עושים הגרלה חדשה, ושמואל אומר שלא עושים, אלא מה שהם קיבלו יישאר אצלם, והם ייתנו מה שצריך לתת. זה היה בדף הקודם, עכשיו נראה מחלוקת די דומה. עוד פעם, שני אחים חולקים ירושה, אנחנו בשורה השנייה בעמוד א', ואז פתאום מגיע בעל חוב של אבא שלהם, והוא אומר, אבא שלכם היה חייב לי כסף, והקרקעות שלו היו משועבדות לחוב הזה, אז אני מבקש את הקרקע, רק שהוא לא בא אל שניהם ביחד, שזה אולי היה מעשה יותר נחמד מצידו, אלא הוא בא לאח שהוא ראה הראשון ולקח לו את הקרקע. ובאמת הריטב"א אומר שמותר לו לעשות ככה. ועכשיו האח שלקחו לו את הקרקע בא לאח השני ואומר, תביא לי חצי מהקרקע שלך. הרי גם הקרקע שלך הייתה משועבדת לחוב של אבא. אז מה הדין? האם באמת הוא חייב לתת לו או לא? אז פה אנחנו נראה ארבע דעות, ונתחיל עם שתי הדעות שהזכרנו, רב ושמואל. אז כמו במקרה הקודם, רב אומר, ברגע שדבר כזה קורה, כאילו שלא הייתה חלוקה, והם צריכים לחלק את הקרקע שנשארה מחדש על ידי הגרלה. שמואל אומר שלא, מה שכל אחד קיבל הוא קיבל, והוא לא אחראי על האח השני, והוא לא צריך לעזור לו אם לקחו לו את הקרקע. עכשיו, מה ההסבר של המחלוקת? אז למרות שלכאורה זה בדיוק כמו המחלוקת של הדף הקודם, כאן הגמרא נותנת הסבר ייחודי. היא אומרת שזה תלוי בחקירה שהתחלנו איתה את השיעור. נתחיל עם שמואל. שמואל אומר שאחים שחלקו הם כמו לקוחות. כלומר, אחרי שהם חילקו ביניהם את הקרקע, הם כמו שני שותפים שחילקו קרקע ביניהם, וכרגע הם בעצם כמו שני זרים שקנו קרקע אחד מהשני בלי אחריות, כמו שאמרנו בהקדמה. לכן אח אחד לא אחראי על זה שהמלווה לקח לאח השני קרקע. הוא כבר לא מכיר אותו. זה דעת שמואל. רב אומר שאחים שחלקו הם כמו יורשים, כלומר גם אחרי שהם חילקו, עדיין אנחנו מתייחסים אליהם ששניהם ירשו קרקע מהאבא, ולכן שתי הקרקעות עדיין משועבדות לחוב הזה של האבא, ולכן גם הוא יצטרך לתת חצי לאח השני, איך יעשו את זה אומר רב, יעשו הגרלה מחדש. אז רב אומר הגרלה מחדש בשביל שזה יהיה חצי חצי, ושמואל אומר שאין מה לעשות, מי שלקחו לו לקחו לו, והאח השני לא חייב לו כלום. זה דעת רב ושמואל. רב אסי הוא מתלבט מי צודק, ולכן ממון המוטל בספק חולקים, ולכן הוא ייתן חצי מהחצי שעליו הם מתווכחים, כלומר רבע. ודעה רביעית, רב פאפה הוא קצת כמו רב וקצת כמו שמואל. מצד אחד הוא כמו רב, שאח אחד כן אחראי על האח השני, והוא צריך לתת לו חצי. אבל מצד שני הוא כמו שמואל, שראינו בדף הקודם, שם קראו לזה מקמצין, שזה אומר ברגע שכבר חילקנו את הקרקע, לא עושים חלוקה מחדש, אלא אם צריך לתקן, נתקן. לכן האח שלא לקחו לו, ייתן לאח השני חצי. אבל לא יעשו את ההגרלה מחדש. אז שוב ארבעת השיטות, נעשה את זה מהכבד לקל. רב אומר עושים חלוקה מחדש. רב פאפו אומר שגם כן חצי חצי אבל בלי חלוקה מחדש, אלא הוא פשוט ייתן לו חצי. רב אסי אומר שהוא ייתן לו רבע, ושמואל אומר שהוא לא ייתן לו כלום. זה סוגיה ראשונה, אנחנו קצת מתחת לאמצע העמוד. סוגיה הבאה, סוגיה הזאת גם כן עוסקת בענייני ירושה, דיינים שצריכים לשום קרקע, בדרך כלל עושים את זה בשביל יתומים שהם יורשים קרקע, הם צריכים מהקרקע הזאת גם להכיל את האלמנה, ולכן היו מוכרים חלק מהקרקע בשביל להכיל אותה, ולפני זה הדיינים צריכים לשום את הקרקע, לראות כמה היא שווה ובכמה נמכור אותה. והנושא שלנו זה אם הדיינים שמו את הקרקע, ויש ויכוח ביניהם כמה היא שווה. אז אם יש רוב, אז הולכים לפי הרוב, כלומר אפילו ששני דיינים אומרים שהיא שווה 100 ואחד אומר 200 או להפך, כלומר שזה פער מאוד גדול, הולכים לפי רוב הדיינים. אבל מה קורה אם כל דיין אומר משהו אחר? אחד אומר 120, אחד אומר 100 ואחד אומר 80. רק נעיר שבגמרה עצמה לא כתוב 120 ו-80, אלא זה כתוב בסלעים, כל סלע שווה 4 דינרים. לכן 20 סלעים זה 80 דינרים, 30 סלעים זה 120 דינרים. בכל אופן אחד אמר 120, אחד 100 ואחד 80. אז מה עושים? אז בזה יש 3 שיטות. שיטה אחת הולכים לפי 100, שיטה שנייה 90, ושיטה שלישית 93 ושליש. עכשיו נסביר אותם אחד אחד. שיטה הראשונה תנא קמא אומר שזה 100. 100 זה ממוצע בין כל הדעות, לפי רשב"א מה שמעניין אותי זה רק ה-80 וה-120, לא ה-100. בכל אופן זה האמצע, מאוד הגיוני שנלך לפי 100. אז זה דעת תנא קמא, ויש עוד שתי דעות. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר 90, ואחרים אומרים 93 ושליש. כשהעיקרון מאחורי שניהם הוא אותו דבר. שניהם מתעלמים מהדעה העליונה שאמרה 120, והם עושים ממוצע בין הדעה התחתונה לדעה האמצעית, כלומר בין 80 ל-100. והסבר הוא ששניהם מניחים שהערך האמיתי הוא אותו ממוצע, לפי רבי אלעזר ברבי צדוק הממוצע הוא 90, לפי אחרים הממוצע הוא 93 ושליש, עוד רגע נראה למה, וכל אחד מאותם דיינים, התחתון והאמצעי, טעו באותה מידה. אחד טעה כלפי מטה ואחד טעה כלפי מעלה. אז לפי זה רבי אלעזר ברבי צדוק מובן, כי הממוצע בין 80 ל-100 הוא באמת 90, וכל אחד מהדיינים טעה ב-10. אחרים קצת יותר מסובך, כי הרי הממוצע בין 80 ל-100 הוא 90, הוא לא 93 ושליש, אלא הוא אומר ככה, באמת כל אחד מהם טעה ב-93 ושליש. איך הוא הגיע ל-93 ושליש? כי כל אחד מהדיינים טועה בשליש מהסך הכל הכללי של הפער בין כל הדיינים. כלומר, הדיין התחתון אמר 80, העליון אמר 120, סך הכל זה 40, את זה נחלק ל-3, זה 13 ושליש, כל אחד מהדיינים התחתון והאמצעי טעה ב-13 ושליש. לכן, הערך האמיתי הוא 93 ושליש, התחתון טעה ב-13 ושליש כלפי מטה ואמר 80, העליון טעה ב-13 ושליש כלפי מעלה, ועקרונית היה אמור לומר 106 ושני שליש. אבל כיוון שהוא לא רוצה לומר משהו כל כך רחוק מהדיין התחתון שאמר 80, אז הוא יסתפק בלומר 100. אבל עקרונית הוא רוצה לומר 106 ושני שליש. ולכן הממוצע בין 80 ל-106 ושני שליש זה בדיוק 93 ושליש. כלומר, גם הדעה של רבי אלעזר ברבי צדוק שזה 90, וגם הדעה של אחרים שזה 93 ושליש, שניהם סוברים שעושים ממוצע בין הדיין התחתון לבין הדיין האמצעי. והגמרא שואלת על שתי הדעות האלו בנפרד, אבל נגיד את זה ביחד, למה שניהם מתעלמים מהדיין העליון של 120? הרי כמו שאתה מחליט שהערך האמיתי הוא הממוצע בין השניים התחתונים, באותה מידה יכולת להחליט שהערך האמיתי זה הממוצע בין השניים העליונים, וששם שניהם טעו או ב-10 או ב-13 ושליש. למה בחרת את השניים התחתונים והתעלמת מהעליון? עונה הגמרא תשובה זהה בשני השאלות, זה משפט שקצת צריך להסביר אותו. נקות מי התרי כמי בעדך, תיקח את השניים התחתונים, דמיתורת 100 לא מפקילי. עכשיו, בפירוש מילולי נראה שהכוונה היא שלפי שניהם זה לא עובר את המאה. עכשיו, לכאורה יכולנו לומר בדיוק אותו דבר על שניים העליונים. לפי שניהם זה לא יורד ממאה. יש רוב של דעות שזה לא פחות ממאה, כי האמצעי אומר 100, והעליון אומר 120. אז למה בכל זאת אתה בוחר את התחתונים? מסביר השבם, תפסת מרובה, לא תפסת. כלומר, אם יש לך שתי אפשרויות, להניח שזה הנמוך או הגבוה, עדיף לנו להניח שזה הנמוך מאשר הגבוה. ולכן אנחנו מעדיפים לחבר בין התחתון לאמצע לבין העליון עם האמצע. עכשיו אפשר להוסיף על זה שההנחה היא שאנחנו מתחילים להעריך את הקרקע מלמטה. כלומר, הנחת היסוד היא שהקרקע היא אפס. ועכשיו צריך להוכיח שהיא שווה משהו. כלומר, כיוון ההוכחה הוא מלמטה למעלה. ולכן אני מתחיל מזה שכל הדיינים מסכימים שזה לפחות 80, אחרי זה יש לי רוב שזה גם 100, ויש לי רק דעת יחיד אחד שמעלה את זה עד 120, ומדעת היחיד הזאת אנחנו מתעלמים. וכמו מי ההלכה, רב הונה ודייני גולה, שמול וקרנה, כולם פוסקים כמו אחרים, כלומר 93 ושליש, ורב אשי אומר, אני לא מבין את הסברה שלהם, איך אתם פוסקים כמוהם? כי הרי סוף סוף קשה להבין את הסברה הזאת של לחלק את ה-40 ל-3 ולחבר את זה לתחתון, ולכן רב אשי לא פוסק כמו אחרים, והגענו למשנה בעמוד ב'. המשנה הזאת מחזירה אותנו לדיני מחירה של קרקע, והמשנה מדברת על שני מקרים שבהם מוכר חצי מהשדה שלו. במקרה הראשון הוא אומר חצי מכל השדה. במקרה השני הוא אומר איזה חצי? הוא אומר החצי הדרומי. עכשיו, בשני המקרים לא מדובר שהוא מוכר חצי פיזי ממש של שטח השדה. למה? כי המשנה ממשיכה בשני המקרים ואומרת שמשמנין ביניהם. מה זה משמנין ביניהן? אז יש בזה שני הסברים בראשונים, יש הסבר שעושים הערכה, כלומר שומה של השדה, רשב"ם אומר שזה מלשון שומן, כלומר בודקים איזה חלק של השדה יותר שמן ואיזה חלק יותר כחוש. בכל אופן, לפי שני הסברים, ברור שצריך לעשות פה הערכה של השדה, לבדוק כמה שווה כל אזור בשדה. אז אם היינו מפרשים את המשנה שהמוכר פשוט לוקח חצי שדה ונותן לקונה, אין שום סיבה לעשות שומה והערכות בשדה. כי מה זה משנה איפה יש אזור שמן או אזור כחוש, הרי הוא נותן לו פשוט חצי שדה. אלא ברור שכאן כשאנחנו אומרים שנותנים חצי, זה צריך להיות חצי לא בשטח, אלא באיכות. אבל עדיין אפשר להבין את הרישה שהוא מכר לו חצי שדה בשני דרכים. רווחי הברה בעצמו הוא מבין שאנחנו לוקחים את כל השדה, ואנחנו בודקים איפה יש אזורים טובים יותר ואזורים טובים פחות, והמוכר צריך לתת לקונה חצי מכל סוג של אזור. חצי מהאזורים הטובים, חצי מהבינוניים, חצי מהגרועים, וכך הוא קיבל חצי מכל סוגי האיכות של השדה. לעומת זאת, רבי חייא בר אבא אומר בשם רבי יוחנן, שפה אנחנו בכלל לא מדברים על חלוקה פיזית של השדה, הוא לא צריך לתת לו חצי מכל סוג, אלא הנושא כאן זה דמי השדה, כלומר הוא צריך לתת לו חצי מהערך של השדה. אז איך עושים את זה? בודקים כל אזור בשדה כמה הוא שווה, בודקים את הסך הכל של השדה כמה הוא שווה, אז למשל אם הסך הכל של השדה שווה 100, אז המוכר צריך לתת לקונה ערך של 50 שקלים, ולמה בדקנו כמה כל אזור שווה, כלומר משמנין, אומר רבי יוחנן כי הוא יכול לתת לו מאיפשהו רוצה. הוא יכול לתת לו אזור טוב וקטן, והוא יכול לתת לו אזור גרוע וגדול. וזה החידוש של רבי יוחנן, שהוא יכול לתת לו אפילו את הכל כחוש. אז בקיצור, יוצא לנו מחלוקת שלפי רבי חייא בר אבא, הקונה יקבל חצי מכל סוג של אזור. לפי רבי יוחנן, הוא יכול לקבל גם הכל כחוש, העיקר שהערך הוא ערך של חצי השדה. וממשיך רבי יוחנן, אני אוכיח לך מהסיפה של המשנה. אמרנו שהסיפה זה שהוא לא נותן לו חצי מכל השדה, אלא הוא מציין שזה החצי הדרומי. וגם שם כתוב שמשמנין. עכשיו, לפי ההסבר של רבי חייא בר אבא, שהוא נותן לו חצי פיזי, אז מה שייך משמנין בסיפה? הרי הוא אמר לו כבר איזה חצי הוא ייתן לו, הוא ייתן לו את החצי הדרומי. מה יש פה לבדוק אזורים טובים או רעים? הוא צריך לתת לו את כל החצי הדרומי. אלא מסביר רבי יוחנן, לפי ההסבר שלו, זה כן מובן. כי גם בסיפה, כשהוא אמר אני אתן לך את החצי הדרומי, הוא לא מתכוון שהוא ייתן לו את החצי הדרומי עצמו, אלא את הערך של החצי הדרומי. כלומר, נבדוק מה הערך של החצי הדרומי, נניח למשל שזה 50 שקלים, ואז הוא ייתן לו מכל השדה מה שהוא רוצה שהערך שלו הוא 50 שקלים. וגם כאן הוא יכול לתת לו שטח קטן וטוב, או שטח גדול וכחוש. וחלק אחרון של המשנה, המשנה אמרה שהוא מקבל עליו, כלומר הוא אחראי על מקום הגדר, החריץ ובין החריץ. מי זה הוא אחראי? מי זה ההוא הזה? יש בזה מחלוקת ראשונים, רשב"ם אומר שהכוונה היא למוכר, יש ראשונים אומרים שהכוונה היא לקונה. בכל מקרה נניח שהכוונה היא למוכר כמו רשב"ם, אז הוא מוכר מעבר לזה שהוא צריך לתת לו את השטח עצמו שהוא אמר, הוא צריך להוסיף לו עוד קצת שטח בשביל לבנות גדר, וגם מחוץ לגדר לחפור חריץ מסביב לשדה ברוחב של 3 טפחים, טפח רווח, ואז עוד חריץ של 6 טפחים. למה צריך את שני החריצים האלו? בשביל למנוע מחיות להתקרב לגדר ולקפוץ מעל. למה צריך שניים בשביל למנוע? אנחנו בשורה הראשונה בקופחת עמוד א', מסבירה הגמרא שזאת הדרך היחידה למנוע מחיה לקפוץ מעל הגדר. כי מצד אחד אנחנו רוצים שהחיה לא תוכל להתקרב לגדר, לכן צריך חריץ, אבל צריך שהחריץ שצמוד לגדר יהיה צר, כי אם הוא רחב מדי אז היא פשוט תיכנס לתוך החריץ ומשם היא תקפוץ. לכן החריץ שצמוד לגדר צריך להיות 3 טפחים ולא יותר. עכשיו, אחרי שיש חריץ צר ליד הגדר, החיה לכאורה תעמוד ליד אותו חריץ על פני השטח ותקפוץ משם. כי הרי המרחק הוא לא גדול מהגדר. לכן מיד, אחרי רווח קטן שלב החיה לא יכולה לעמוד, כלומר טפח קרקע, צריך עוד חריץ, בשביל שהחיה לא תוכל לעמוד ליד החריץ הקטן שצמוד לגדר. אז אמנם היא יכולה לעמוד בחריץ הרחוק יותר שהוא רחב, אבל הוא כבר רחוק מדי מהגדר, ומשם היא כבר לא יכולה לקפוץ. וברוך השם סיימנו את פרק בית קור, דרן הלך בית קור, ומחר בעזרת השם נתחיל פרק יש נוכלין.